השבת, פרשת משפטים. אם שבוע שעבר זאת הייתה הפרשה של נותן התורה, בורא עולם יורד ונותן לנו את עשרת הדיברות, הפרשה הזאת היא פרשה של מקבלי התורה. ויענו כל העם ירדה ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. נאמר בפרשת משפטים ולא בפרשה הקודמת, פרשת יתרו. אז למעשה הפרשות האלה הן פרשות של קבלת התורה, ובפרשה שלנו, פרשת משפטים, אנחנו לומדים על 53 מצוות, גן של מצוות. חוזרים לגן שהאדם היה בו לפני החטא. גם אנחנו חזרנו בשעת קבלת התורה למעלה של האדם לפני החטא. רק כמו שהאדם אז איבד, גם אנחנו איבדנו בהמשך בחטא העגל. אבל השבת, זוהי הפרשה, גן המצוות. וכותב לנו אבן עזרא, בתחילת הפרשה, אומר לך כלל לפני שיחל לפרש, כי כל משפט או מצווה, כל אחד עומד בפני עצמו, ואם יכולנו למצוא טעם, למה דבק זה המשפט את זה, למה המצווה הזאת היא ליד המצווה האחרת, נדבק בכל יכולתנו, נעמוד על החיבור בין המצוות, ואם לא יכולנו, נחשוב כי החיסרון בא מחוסר דעתנו. אז זאת אומרת, יש פה שרשרת של מצוות. בין המצוות המופיעות בפרשה, נאמר בין היתר, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני אדון השם, ומיד אחר כך נאמר, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. ורבותינו הראשונים, הן כאן בפרשה, פרשת משפטים, והן בפרשת כתיסה, שגם שם נאמר, כי הוריש גויים מפניך והרחבתי את גבולך לא יחמוד איש את ארצך, בעלותך לראות את פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה, ודילגתי פסוק, מיד אחרי זה, ראשית ביקורי אדמתך, תביא את השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. גם זה נאמר באותה סמיכות. ורבותינו הראשונים מנסים להבין את הקשר. אז כותב החזקוני, דבר מעניין, למה נאמר לא תבשל גדי בחלב עמו, סמוך למצוות עלייה לרגל? קרוב מאוד למצווה הזאת, למה? לפי שברגל אוכלים הרבה בהמות, הרבה בשר, מביאים חטאת, מביאים שלמים, הכהנים, כן, שלמים, קורבן חגיגה, שלמי שמחה, הזדמנות לאכול בשר יותר מאשר כל זמן אחר בשנה, כי גם אכילת הבשר היא חלק מהכפרה. הזהיר בפרשת רגלים, לא לבשל ולאכול גדי בחלב עמו. זה החיבור בין הרגלים, ללא תבשל גדי בחלב עמו, כפי שרואה החזקוני. הרמב"ן אומר לנו דבר נוסף. מה הקשר בין לא תבשל גדי בחלב עמו למצוות ביקורים ומצוות הרגל? כתוב הרי שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה, ראשית ביקורי אדמתך תביא את השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב עמו. הרמב"ן רואה קשר בין המצוות האלו, שלושתם. מהו הקשר? אומר לנו הרמב"ן, כי בעת ביקורי האדמה, כשאדם מביא ביקורי האדמה, משיבת המינים, יביאו גם בחור, בהמה, הגדיים והטלאים. ובעת ההיא יגדלו הגדיים, והיא החלב, ופעמים רבים יעלו גם את האם עם הגדי, עם הטלה, כי שהטלה ימשיך לינוק, ואז אפשר להביא אותו למקדש, אז ביחד עם ביקורי אדמה את הבכור. כך מסביר הרמב"ן. רבותינו הראשונים, כל אחד בכיוון שלו. שאלתנו הראשונה היא, מה ראתה התורה בפסוק אחד לכלול מצוות שונות? ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, המשך הפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. היה ראוי שהתורה תלמד אותנו את המצוות האלה בפסוקים נפרדים, כמו שהיא עושה תמיד. יש מספיק מילים לכל פסוק. אז מה ראתה התורה? לא רק להסמיך את ראשית ביקורי אדמתך ללא תבשל גדי בחלב אמו, אלא להצמיד בפסוק אחד כחטיבה אחת אין את מצוות ביקורים, וביחד עם זה לא תבשל גדי בחלב אמו. מהו ההסבר לכך? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, למה חז"ל כל כך החמירו בייסורי בשר וחלב? ראשית, ההרחקה של שעות, החל משעה ועד שש שעות, בהמשך אם מבשלים בסיר בשרי מאכל חלבי, הרבה פעמים הוא אסור באכילה, צריך להגעיל את הכלי. למה מחמירים כל כך בייסורי בשר וחלב? ושאלה שלישית ואחרונה, על הפסוק, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, כותב לנו פה רש"י בפרשה, אף השביעית, אנחנו בשנת שמיטה, אף השביעית חייבת בביקורים. לכך נאמר, אף כאן ראשית. ורש"י, זוהי השיטה היחידה. אין אף ראשון שמסכים עם רש"י שיש מצוות ביקורים בשנת שמיטה. כותב על זה גם המהר"ל בגור אריה בפירושו פה על הפרשה, טעות סופר, איך שייך שיהיה בשביעית ביקורים? הרי אדם לא יכול להגיד הבאתי מראשית פרי האדמה שנתת לי. לאדם אין את האדמה, הכל הפקר. אז מה ראה רש"י להגיד שבשנת שמיטה יש ביקורים? ודאי וודאי, אומר המהר"ל, טעות סופר. ושאלתנו השלישית באמת, מה ההסבר בדברי רש"י? אם נאמר שזה לא טעות סופר, שגם שנת שביעית יש בה חיוב של ביקורים, מהו ההסבר? אלה הם השאלות. בואו נראה פה דבר באמת נפלא עד מאוד, עד מאוד, פלאי פלאי פלאים. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, בן עזרא מלמד אותנו ש-53 המצוות של הפרשה הם שרשרת של מצוות, וקיים קשר בין מצווה למצווה. שאלתנו היא, מה ראתה התורה באותו פסוק ללמד אותנו מצוות שונות? ראשית ביקורי אדמתך תביא את השם אלוקיך, מצוות ביקורים, וביחד עם זה לא תבשל גדי בחלב אמו. למה התורה לא פיצלה את זה, שהפסוקים בפסוקים שונים הם יהיו סמוכים אחד לשני? למה באותו פסוק? ושאלה שנייה, מה ראו חכמים כל כך להחמיר בדיני בשר וחלב? אין. אם בישלו בטעות, איך מבשלים? תנו חלבי, תנו בשרי, מה להכשיר, מתי? חתכו בסכין, חלבי, את הבשר, ועוד פרטי פרטי פרטים. מה הצורך בכל זה? ובכלל, בהבדל השעות בין בשר לחלב, מה ראו בזה חכמים להחמיר כל כך? ושאלה שלישית ואחרונה, מה הכוונה בדבריו של רש"י שגם בשנת שמיטה יש מצוות ביקורים, ראשית ביקורי אדמתך, אף השביעית חייבת בביקורים? איכן ראה זה רש"י? הרי אדם לא יכול להגיד האדמה אשר נתת לי, מהו פשר הדברים? אז בואו נלך לאט לאט בסייעתא דשמיא הגדולה. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר, במדרש תנחומה, פרשת כי תבוא, צפה משה ברוח הקודש, וראה שבית המקדש עתיד להיחרב, והביקורים עתידים להיפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים שלוש פעמים בכל יום, לפי שחבית תפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מאוד, מקורבנות, מעשים טובים, וכולי, שנאמר תיקון תפילתי כתורת לפניך, מסד כפיי מנחתיו. צריך להבין מה כתוב כאן. הרי שבית המקדש יחרב, הרבה דברים יתבטלו. ומשה רבינו רואה ומטריד אותו. מה עושים כשאין ביקורים? חייבים לעשות משהו. חייבים פה למצוא תיקון. עוד לפני שנבנה הבית הנחרב. ומה הוא תיקן? שלוש תפילות ביום. שלוש פעמים לעמוד בתפילת עמידה יום יום. מסביר השם משמואל, שם בפרשת כי תבוא דבר נפלא. כשאדם מביא ביקורים, מה קורה? יש מספר שלבים. הבאה של הביקורים, הכהן מניף אותם, מניח אותם ליד המזבח, מביא הביקורים, קורא מקרא ביקורים, הבאתי מראשית פני האדמה וכו', השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וכו', ברך את עמך ישראל, והשתחוויה. חמישה דברים, הבאה, תנופה, הנחה, קריאה והשתחוויה. והם כנגד, אומר השם ישמואל, המעשה, הדיבור והמחשבה. המעשה, שמביאים את הביקורים, מניפים אותם ומניחים אותם. זה פעולה פרקטית שעושים אותה, פיזית. דיבור, שמביא ביקורים, אומר את כל פרשת ביקורים. ומחשבה, זה השתחוויה. אדם לוקח את כל מלוא קומתו, את כל מלוא שכלו, ומכופף את זה כלפי השכינה. זה ביקורים. זאת אומרת, ביקורים זוהי מצווה שמקפלת בתוכה את כל המהות של הכרת הטוב. כי זה פועל בדיבור, במעשה, ובמחשבה. אמר משה רבינו, עסקנו הרי בסוגיה של הכרת הטוב, לא נחזור על זה. אם לא יהיה את זה, איך הכרת הטוב תהיה מושרשת בעם ישראל? תיקן שלוש תפילות. פירוש הדבר. שחרית, אדם קם בבוקר, הוא עדיין לא עושה כלום, הוא רק חושב, מבקש במחשבתו, בדיבורו, במחשבה. מה אני הולך לעשות היום? מה הולך להיות? מתחילים יום חדש. מערר. אז בהירורים האלה, בורא עולם, שהדברים ייצאו הכי טוב שאפשר. שנוכל לייצג אותך כראוי. תפילת עמידה במנחה, תוך כדי העבודה, שאדם פועל ועושה, רגע, הוא עוצר, יש מניין, מניין, אם אין, נכנס לחדר סמוך, עומד, מתפלל מנחה, ואומר, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, שהעשייה שאנחנו עושים, שאני עושה היום, ברוך השם, יש בה ברכה גדולה שזה ימשיך הלאה. בערב חוזר הביתה, מסתכל על היום שחלף, איזה יום נפלא, איזה יום מוצלח, ערבית, בדיבור, תודה, הקדוש ברוך הוא, על כזה יום נפלא. שאלה גם יהיו כאלה ימים, שבועות, חודשים ושנים נפלאים. זאת אומרת, אף על פי שתפילת עמידה, זו אותה תפילה, אבל כל תפילה מקפלת אמת אחר באותה תודה. שחרית זה לפני כל דבר, העשייה זה המחשבה. מנחה זה תוך כדי הפעולה, תוך כדי העשייה. וערבית זה הדיבור במבט על היום שחלף, בתענוג אדיר, איזה יום מוצלח זה היה. יותר מזה, תמיד ששואלים, למה נותנים לכהנים מתנות כהונה? מה זאת אומרת למה? אין להם חלק בנחלה, השם הוא נחלתם. הם נותנים לנו שירותים בבית המקדש, במדינה, מברכים אותנו. למה נותנים לעניים מתנות עניים? כי באמת אין להם. משתף גם אחרים. נכון, אבל יותר מזה. יותר מזה. נותנים לכהנים מתנות כהונה את הראשית, כדי שאנחנו נרגיש שום דבר לא מתחיל איתי. כלום. נותנים לעניים מתנות עניים, כדי שאדם נזכור כולנו ששום דבר לא נגמר איתי. לא נגמר איתנו. החקלאי יכול להחליט איזה חלק בשדה יהיה עבור העני. אבל אחרי שהוא החליט, אסור לו לגעת בזה. ואם הוא לוקח, הוא גוזל עניים. אומר רבינו בחיי, זה אדון עולם של כל בוקר. אדון עולם אשר מלך. בטרם כל יציר נברא. הוא היה לפני הכל. אחרי ככלות הכל, למדו אם אנחנו נורא. הוא לפני הכל ואחרי הכל. שום דבר לא מתחיל איתי, לא נגמר איתי. אז מה התפקיד שלנו פה? אזי מלך שמו נקרא. לתת לו מקום בחיים שלנו. ואומר רבינו בחיי, שמי שאומר את אדון עולם, כל יום, כמה זה לוקח להגיד את זה? פחות מדקה. בכוונת המילים, תפילתו נשמעת, וזוכה להצלחה מרובה. רבינו בחיי מרבותינו הראשונים. ויותר מזה, נאמר בתנחומה, אמר רבי אבאו, בשם רבי יוסי בר חנינה, בואו ראה איזה פתחון פה יש לו עושה מצוות. אדם יש לו עסק עם המלכות, צריך איזה הקשרים, משרד זה, משרד אחר, או עם המלך. פעמים נותן ממון עד שמביאים אותו אצל המלך. כיוון שהגיע אצל המלך, ספק עושה שאלתו, ספק לא עושה, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא יורד אדם לתוך שדהו, רואה תאנה שביקר, אשכול שביקר, רימון שביקר, מניחו בסל והולך לירושלים, עומד באמצע הזרה, מבקש רחמים על עצמו, על ישראל ועל ארץ ישראל, שקיף הממון קודשך, וברך את עמך ישראל ואת הארץ, ואומר, איני זז מכאן, עד שתעשה את צרכי, היום הזה, ועולם באתי עם רשימה של בקשות, היום, יוצאת בת קול ואומרת לו, תזכה לשנה הבאה, ותביא כי היום הזה, והתנהלו משלותיך. פירוש הדבר, יש לנו את היכולת, כעומק הכרת הטוב, לומר לבורא עולם, כן עכשיו, עכשיו, שבת קול אומרת, תזכה לשנה הבאה, ויהיה גם אתה עכשיו. זאת אומרת, מצוות ביקורים, מקפלת בתוכה, את כל המהות, על כל, הפנים, של הכרת הטוב. כל המהות של הכרת הטוב, עם כל הצדדים וההיבטים. לכן משה אומר, את זה צריך לשמור, כי זה מפתח לכל. מה שעומד 180 מעלות, בדיוק בצד השני, בדיוק בצד השני של ביקורים הכי רחוק שרק אפשר, לא תבשל גדי בחלב עמו. מה זאת אומרת? מה פירוש הדבר? בצד השני, הכי רחוק שאפשר, כן. והביאור הוא, חלב, כל מהות החלב לתת חיים. תינוק יונק מאמו, בעלי חיים יונקים. זה האפשרות להתחיל לגדל את יצירת החיים שהגיעה לעולם. זה נותן את החיות, את העוצמה ואת החיזוק שיבוא גם לידי ביטוי בהמשך הגדילה. זה החלב. ואת החלב הזה, שעניינו ומהותו זה חיות, זה חיים, לוקח האדם ומבשל את זה ביחד עם מגדי. זאת אומרת, הוא מערבב את החיות עם המתת הגדי. הוא מערבב את החיות עם הדבר שנותן חיים. זה הבשר של הגדי. אין דבר אכזרי יותר מזה. לקחת חיות, לנצל אותה על ידי שממיתים את החיות, את מקור החיות, זה נורא. ונבין את זה יותר, נבין את זה יותר. התורה באה ואומרת לנו, כי תצור על עיר ימים רבים להילחם עליה, לתופסה, לא תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזל, עץ פרי אסור להשחית, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרת. למה? כי האדם עץ השדה. לבוא מפניך במצור, מצור על עיר, אפשר ליצור את המצור מכיוון מסוים, אבל שצריך לחתוך שם את העצים, אולי גם זה יהיה יותר בקלות, אבל יש גם כיוון אחר, אסור כשאין פיקוח נפש, לכרות עץ מאכל. לקחת את הפרי שנותן לנו חיים, ולחתוך את העץ, שזה מקור החיים. זאת אומרת, להפסיק חיים כדי להגיע למטרה אחרת, לדרוס מישהו בדרך כדי להגיע לאף שרוצים להגיע, אין רישות גדולה מזו. אין. יותר. נאמר, כי יקרה כן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והם רובץ על האפרוחים או על הביצים. פרשת כי תצא, לא תיקח האם על הבנים. שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת הימים. ציפור לא יכולה לגדל את הגוזלים דרך יניקה, אבל היא שוחחת על הגוזלים, או על אותה ביצה שממנה יצא גוזל, ובכך היא נותנת להם חיים. אז בשעה שהיא עסוקה לתת חיים לגוזל, או לגוזל שייצא מהביצה, לצוד אותה, לקחת אותה, להמית אותה, בשעה שהיא עסוקה לתת חיים, זה דבר אכזר. אין אכזריות גדולה מזו. לנתק אותה מהחיים שהיא יוצרת. שלח, תשלח את האם. כי אדם שאת זה לא מבין, מה לא ולחיים? אבל אדם שמבין את זה, שלהגיע למטרה לא דורסים אף אחד בדרך, אם זה את העץ שממנו אוכלים, אם זה את החלב שממנו גדלים וחיים, ואם זה הגוזל או הציפור שנותנת את החיים, זה בא התורה ללמד אותנו. והתורה רוצה לראות לנו עד כמה הדבר הזה הוא אכזרי, שהתורה בגלל זה וחזל באים ומחמירים לנו בהרבה דברים בענייני בשר וחלב, כדי שנשמר, נבין פה זה לא איזה פעולה טכנית. ואני לא נכנס פה למה שאומר פה כדוגמה רבינו בחיי, שבעצם החלב יסודו בדם והוא נהפך לחלב, אבל כשהוא מתחבר בחזרה עם בשר, אז זה כוח אדם שבו מתעורר, וזה יוצר אכזריות באדם, על דרך הפנימיות והנסתר, אבל בצד הפרקטי, אי אפשר לקחת את הפרי ולגדוע את החיים של העץ. אי אפשר לקחת את החיים של החלב ולערבב את זה עם גדיעת החיים של הבעל חיים. שגורם להענקה הזאת. אי אפשר. זה ההפך הגמור. ההפך הגמור של ביקורים. לכן באה התורה וראתה לשלב באותו פסוק בנשימה אחת שנבין. זה לא יש דבר כזה מותר, יש דבר כזה אסור, נשתדל להיות בסדר. לא, שנראה את ההנגדה בצורה כל כך חדה, שבכלל לא עליה לדעת להשחית עץ מאכל, או לקחת את האם עם הבנים, או בנוכחות האם לקחת את הגנים, או לערבב את החלב עם הבשר. שאפילו לא יעלה על הדעת דבר כזה. וכאן בדיוק, בחיבור הזה, הוסיף לנו רשי, ואומר לנו, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, אפילו בשנת שמיטה. בשנת שמיטה, שאלנו בדברי רשי, המהר"ל ואחרים, אין בשמיטה ביקורים. אין אפשרות להגיד האדמה אשר נתת לי. מה העומק ברשי? בפן המוסרי, המחשבתי. כי להלכה ודאי זה לא כך. לא מביאים ביקורים בשמיטה. אבל בפן הפנימי של העניין שרשי מציין, ההסבר הוא, כהנים לא מביאים ביקורים, אין לו חלק מנחלה בארץ. אבל יש כאלה שחייבים להביא ביקורים. אבל הם לא יכולים, בשום פנים ואופן. מי? העניים. לעני אין אפשרות, בכלל אין לו שדה. אבל רק בשעה שאף אחד מעם ישראל, מבעלי השדות, לא יכולים להביא ביקורים, אז בא עני ומביא ביקורים. הוא לא יכול לעני להיכנס לשדה של חברו, אבל בשנת השדה, ברוגע, רואה את העינה שביקה, יש כל שביקה. שם אותו בסלסלה, עולה איתו לירושלים, אומר, ריבונו של עולם, אני יודע שאין ביקורים משנת שמיטה. יודע, אני בכלל גם לא יכול להביא ביקורים בכלל, כי אין לי אדמה אשר נתת לי. אבל בורא עולם, אני רוצה לעשות את זה בשבילך. כדי לומר לך, מתי אני יכול להחזיר לך? מתי אני יכול לתת לך? הרי כל השנים, איך האדם הזה חי, מהיד לפה ומהפה ליד, מיום ליום. והנה בשנת שמיטה, יש לו יותר ברווח. אני רוצה לומר לך, בורא עולם, גם בשנים, שאין את האפשרות לעלות ולהודות לך, על מה שיש, הנה עכשיו אני מודה לך, לא רק על העכשיו של שנת שמיטה, שאני יכול להיכנס ולקחת יותר פירות וירקות, אלא גם על השנים שקשה, ואין, אני יודע שכל מה שיש, גם הקצת, זה בא ממך. זה רק אתה הקדוש ברוך הוא. הנה יש לי פה הזדמנות. זה לא ביקורים, שביקשת עם כל ההלכות והדינים, אבל זה הביקורים שלי העני, כך אומר העני, בעין, על העני שלו. זה, עוד הרגש, עוד עומק, עד כמה ההיבטים בביקורים באים לידי ביטוי, מה זה הכרת הטוב? גם אצל העני המרות שעל פניו, יכול לבוא בטענה או בתלונה או בכעס או בעיצבון, והוא בא בשמחה. כשיש את ההבנה הזאת, שנבין, המצוות האלה, אנחנו בפרשה של כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, היכולת לממש את הנעשה ונשמע, זה רק אם אנחנו מבינים שאי אפשר לגדוע עץ מאכל, לקחת את החיים ולגדוע את הפרי ולגדוע את החיים של העץ. כי האדם עץ השדה. כמו שראינו. אדם עץ השדה לבוא בפניך במצור. לכן גם בורא עולם לוקח את האדם הראשון. לאיפה הוא לוקח אותו? לוקח אותו לגן עדן. מראה לו, בוא תבין מה הולך פה להיות בעולם הזה. תראה איזה עצים, תראה איזה פירות, תראה איזה חיות. אל תגדע את זה. אל תיקח את החיים ותגדע את מקור החיים. נשמע וחזרנו לדרגה, לקבלת התורה, עוד לפני הנעשה ונשמע, וחזרנו לדרגה של האדם הראשון לפני החטא, קיבלנו גם מצוות. כאשר זה מסמל, הנה חזרנו לגן, אותו גן עדן. אותו, לשמור את דרך החיים המובילה לגן הזה. אם נראה את הדברים באמת בהיבט הזה ובצורה הזאת, כמובן יש הרבה היבטים שונים, אז נבין עוד יותר. מילא אותה ציפור שהכוח שלה, זאת אומרת המיוחד שבה, יש בה רגישות. ציפור שומעת רע שמיד אפה. אבל שהיא דוגרת על הגוזל או על הביצה היא לא זזה. מילא שהיא דוגרת על הגוזל, אני מבין, היא יצרה פה חיים. וכל בעלי החיים, יש בהם בילדין מובנה בתוכם, לשמור את החיים שהם יצרו. לא משנה אם זה נמר, אריה, חתול, כלב או כל בעל אופק ענף. אבל למה שהיא דוגרת על הביצה היא לא זזה? כי הציפור מבינה, יש כאן פוטנציאל של חיים. אני לוקחת את הסיכון להפוך אותו לחיים. עומד אותו תלמיד בגמרא בברכות דף למד ג' תלמידו של רבא ואומר, ריבונו של עולם, אני לא בא לתת לך ציונים. המצווה הזאת, אתה רחמן. לא, לא. אומר על כן ציפור, הגיעו רחמך, משתיקים אותו. אני רק בא לומר לך בורא עולם, מה למדתי מהמצווה של שילוח הקן. עם הציפור, שהיא פחות חכמה ממני, מכולנו, מבינה שיש פוטנציאל של חיים, ולוקחת סיכון, כדי לממש את החיים. מה אני עושה עם הפוטנציאל שלי? מה אנחנו עושים עם הפוטנציאל שלנו? מאמינים בזה שאפשר עוד ליצור, לבנות, בכל גיל, בכל שלב, לתת עוד חיות לעץ ולעשות עוד פירות. זה מבקש את התורה מאיתנו. אם נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, אז נזכה באמת, באמת לעמוד על פתחו של היכל ולומר, להתפלל על ישראל, על ארץ ישראל, על עם ישראל, על כל אחד ואחד בעניינים שלו, ולומר בורא עולם השקיף במעון קודשך, ברך את עמך ישראל ואת הארץ, ולומר לו גם, איני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום הזה. ונזכה לאותה בת קול, לא רק שיוצאת ביום הקדוש, לך יכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב ימיך. נזכה לשמוע את זה כל פעם, בכל עשייה, ונזכה באמת על ידי המצוות האלה, למילוי ברכה ולהרבה הצלחה, אריכות ימים ושמחה מלאה.